ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חולין דף ט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא לידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל משורה שנייה מראש העמוד. המשולש שאתם רואים סביב רבי יהודה, דיברנו, התייחסנו אליו בשיעור הקודם, שיעור, סימן של סדרה של מימרות של רב יהודה. ואמר רב יהודה, אמר רב, תלמיד חכם צריך שילמוד שלושה דברים, כתב, שחיטה ומילה. רב חנניה בר שמיה, משמי דרב, אמר אף קשר של תפילין וברכת חתנים וציצית. אז הוא מוסיף עוד שלושה דברים. ואידך, כלומר רב יהודה, דעה ראשונה, הוא לא הזכיר את הדברים האלו, הני שכיחן, הם כל כך שכיחים שאין צורך מיוחד ללמוד אותם. עכשיו אנחנו נחזור על הרשימה. כתב, אנחנו נפרש לפי רש"י, כתב, לכתוב, שידע לחתום שמו. אילו ישב בדין או לעדות, במקרים כאלו יש צורך לחתום שם. אז כנראה, אמנם היום אנחנו מאוד רגילים בכך שאנשים יודעים איך לחתום את השם שלהם, פעם כנראה זה לא היה כל כך שכיח, ממילא היה צורך ללמוד איך לחתום את השם. שחיטה, כוונה לאמן ידו, אפילו אם מדובר באדם שבקי בהלכות. מילה זה מדבר בעד עצמו. הרשימה השנייה שרב חנניה הוסיף, אגב שניהם, רב יהודה ורב חנניה, אומרים את דברם בשמו של רב. אז הדעה השנייה ברב שהוסיף גם קשר של תפילין, רש"י מתייחס לזה בשורה ראשונה, בשורות הקצרות, קשר של תפילין יש בו אומנות שעשוי כמו אות ד' שנראה בו שקאי. השין, איפה השין של השם הזה של הקדוש ברוך הוא? חקוקה בקמתי התפר כאין שין, מה שאנחנו מכירים בתפילין של ראש, שני הצדדים שלו יש אות שין. וצורה קטנה כפולה ותלויה כעין יוד, זה נמצא בקשר של התפילין של יד, והקשר עשוי כעין דלת, זה מה שנמצא אצלנו מאחורי הראש בקשר של תפילין של ראש. אז שני הקשרים פלוס הקמטים, שין דלת ואות יוד. עכשיו, הדעה הראשונה אמר שאין צורך להוסיף את הרשימה השנייה, כי הדברים שמופיעים ברשימה השנייה הם שכיחים, תפילין, ציצית וברכת חתנים, הם מצויים תמיד ולכן כולם בקיאים בזה, אין צורך לימוד מיוחד. נמשיך בגמרא. ויאמר רבי יהודה משמואל, כל טבח שאינו יודע הלכות שחיטה אסור לאכול משחיטתו. ואילו הן הלכות שחיטה? שיעד, רסה, חלדה, הגרמה ועיקור. מה כל אחד? שיעה זה האיסור לשעות בתוך כדי חתיכת הסימנים, לא לעצור כמה זמן. אז רש"י כבר מביא על פי הגמרא לכמן, לא לעצור זמן ש היה אפשר לבצע שחיטה. דרסה זה מצב ש תוך כדי השימוש בסכין אתה בעצם מתיז את הראש בבת אחת. איך עושים את זה? עושים את זה אם לא מוליכים ומובילים את הסכין. הפעולה הנדרשת לשחיטה זה תנועת סכין מוליך ומביא, לא התזת הראש, אז, או לחיצה מטה. אני אומר לחיצה מטה, לחיצה מטה, אם מדובר במצב שהצבא הוא מתחת לסכין. אלא מה? שוב פעם נדגיש, שחיטה דורשת תנועת סכין, הולכה והבאה. מה זה חלדה? זה מצב שהסכין מכוסה. המילה חלדה כמו בעל חי חולדה, שהיא נכבית בחורים וסדקים. אז אנחנו לא רוצים מצב שהסכין יהיה מכוסה, כמו אותו חיה שמכוסית מעין הבריאות. הגרמה זה מצב שאדם שוחט מחוץ למקום בצבא שקשר לשחיטה. למשל, הוא שוחט יותר מדי מעלה לכיוון הראש. זה נקרא הגרמה. עיקור זה מצב שאדם עוקר את הסימנים, והמצב הכי שכיח שנופל תחת החסות הפסוד עיקור זה שחיטה בסכין פגומה שאינה חלקה. אז כאילו הסימן נתפס בתוך הפגם ונקרע במקום להיות נחתך. הרשימה הזאת נאמר לנו על ידי שמואל. על זה הגמרא שואלת, מה יקרא משמען? מה שמואל בא לחדש לי? כולו תנינו, כולם מופיעים במשניות. האם שמואל בתור אמורה צריך להשמיע לנו מה שכבר שנוי במשנה? הגמרא עונה, לא צריכה. התוספת של שמואל זה על עניין הבא, ששחט לפנינו שניים שלושה פעמים. היה בן אדם שהצליח לשחוט כמה פעמים ושחט שפיר ויצא לו שחיטה כשרה. מהו דתימה מדעידך שחט שפיר? אינה משחט שפיר, מזה שהוא הצליח בעבר לשחוט טוב, אז גם מה שהוא שחט עכשיו שחיטה טובה. כמה שמלן כיוון דלא גמר, זאת אומרת מאחר שאנחנו יודעים שהוא לא יודע הלכות שחיטה, זימנין דשאי ודריס ולא ידע. לפעמים הוא שוהה או דורס והוא לא ידע, הוא חושב שהוא שחט שחיטה כשרה. ולכן למרות שראינו אותו שוחט שניים שלוש פעמים שחיטה טובה בלי אישייה בלי דריסה, זה לא מנבא או לא מעיד על כך שגם בעתיד נוכל לסמוך על שחיטתו. ואני מדגיש פה, כאן מדובר באדם שאנחנו יודעים שהוא לא יודע הלכות שחיטה. ואמר רב ידע משמואל, הטבח צריך שיבדוק בסימנים לאחר שחיטה. הסימנים קנה ובשת בבהמה, צריך לבדוק שרוב כל אחד נשחט. כשמדבר בשחיטת עוף יש צריך לשחוט רוב של רק אחד משני הסימנים האלו. אמר יוסף, אף ענה נמי תנינה. יש לנו מקור תנאי שמלמד על כך שיש צריך לבדוק הסימנים. מה כתוב? רבי שמעון אומר, אם שהה כדי ביקור. כאן הנושא הוא שהייה תוך כדי שחיטה, אבל איזה סטנדרט הוא אומר? כדי ביקור. כאילו הזמן לערוך ביקור. מה אליו? כדי ביקור סימנים. הזמן שנדרש לבדוק הסימנים. אנחנו רואים מזה שיש צורך לבדוק סימנים. והדבר הזה נלקח כסטנדרט לזמן שהייה. אמר לי אביי, לא, אביי דוחה את הראיה הזאת, החם רבי יוחנן, כדי ביקור חכם. ביקור חכם הכוונה זמן שנדרש לבדוק הסכין של שחיטה, לבדוק שאין בו פגמים. מה זאת אומרת? זאת אומרת הזמן שנדרש לקחת את הסכין אל החכם ושהוא יבדוק אותו. אנחנו נלמד בעזרת השם איך בודקים סכין, אבל יש צורה לבדוק סכין, וזה הזמן כדי לבקר, לבדוק את הסכין. הגמרא שואלת, אם זה הפירוש, אם כן נתת דבריך לשיעורים. רש"י אומר, אם כן נתת דבריך לשיעורים, אם פעמים שהחכם רחוק מהטבע, פעמים שהוא קרוב. ושאנחנו קובעים שיעור זמן, צריך להיות שיעור אחיד. אז איך אתה יכול לדחות את הפירוש שלנו מקודם, כדי ביקור סימנים, להגיד כדי ביקור חכם? הגמרא עונה, אלא כדי ביקור טבח חכם. לא כרוך פה הזמן שנדרש לקחת את הסכין אל החכם באיזושהי מקום. זה באמת הופך את השיעור להיות לשיעורים, כל אחד שיעור שונה. אלא מה? אם השוחט עצמו הוא החכם, הוא, נגיד הוא רב העיר, ורש"י אומר, ואין מופלא בעיר ממנו, כמה זמן ייקח לו לבדוק הסכין? אז הסכין כבר נמצא תחת ידו. אז זה כן זמן אחיד, הזמן שנדרש לבדוק הסכין. במילא אין ראיה, כמו שרב יוסף רצה לטעון, לדבריו של שמואל. אנחנו אבל ממשיכים עם הדין של שמואל, שאחרי שחיטה צריכים לבדוק הסימנים. שואלת הגמרא פה, לא בדק, מה אם לא בדקו הסימנים, אם נשחטו רובם? רבי אלעזר בן עתינס משום רבי אלעזר ברבי ינאי אמר, טריפה ואסורה באכילה. במתנית התנה עוד יותר חמור המצב, נבלה ומתמה במסע. לפי הדעה הראשונה רבי אלעזר, אין כאן תומה, רק אסור באכילה. לפי הדעה השנייה, מתנית התנה, לא רק שאסור באכילה, אלא גם נחשב כאילו הבהמה מתה, לא שנשחטה ונמצאת טריפה, בזה אין טומאה. אבל אם הבהמה ככה נשחט ולא בדקנו את הסימנים, לפי הדעה השנייה הוא כמו כאילו מתה הבהמה. לפני שנתקדם, אנחנו נסתכל ברש"י. נבלה דלאו בחזקת שחוטה מחזקינה לה, כי נרבונה בפירקין. שואלת הגמרא, עכשיו אנחנו נחזור לגמרא, במאי כמפלגי, במה חולקים שתי הדעות האלו? תשובה, בדרבונה. דיאמר רבונה, בהמה בחייה בחזקת איסור עומדת. איזו איסור? יש איסור עבר מן החי. כל זמן שהבהמה חיה, אסור לגשת אליו ולקרוע ממנו עבר ולאכול אותו, בלי, כמובן, בלי שחיטה מראש. רש"י, לקראת סוף שורות הקצרות, בהמה בחיה בחזקת איסור, שהיה אסורה משום עבר מן החי, אם כך, אם נולד ספק בשחיטה, כמו אצלנו, שלא בדקנו את הסימנים, אז יש כאן ספק אם השחיטה הייתה כשרה, הוא באת להעמידה על חזקתה, וכעת אנחנו רוצים לקבוע הסטטוס, המצב של הבהמה, אז אני בא להעמידה על חזקתה, שראה בכל דבר שאתה אומר, המי דבר על חזקתו, שהיה מתחילה, שאין יכול להוציא ממנה ידי ספק, אם אני מעוניין, בוא נגיד, לשנות את את הסטטוס של הבהמה שהיה מקודם, אני לא יכול לשנות את אותו, את החזקה שלו על ידי דבר שהוא בספק. אז יש לנו בהמה שאנחנו יודעים בוודאות הייתה אסורה מדין עבר מן החי, ועכשיו אין לי אפשרות להוציא אותה מהעמדה, מהחזקה הזאת, נמצא את אומר שבהמה הזו אסורה, שבחזקת איסור הייתה תחילה, ומספק אתה בא להתירה, שמה נשחטה כראוי, אל תיתן לי מספק, עד שיוודע לך שנשחטה כראוי. אז זה מבחינתנו שלב ראשון. אז זה נחזור לגמרא. רב הונא אומר שבהמה בחזקת איסור עומדת עד שבעה דרך במה נשחתה. נשחתה, ממשיך הגמרא, הרי היא בחזקת אתר. עד שבעה דרך במה נטרפה. זה דינו של רב הונא. כשכתוב פה נשחתה, כלומר, אני יודע שהשחיטה הייתה מצליחה או כשרה. עכשיו, מה עם שתי הדעות שהזכרנו מקודם? מור סבר, בחזקת איסור קיימה, הבהמה הייתה בחזקת איסור והשתה מתה היא. ועכשיו, שאנחנו לא יודעים אם בכלל בוצע שחיטה כשרה, אז מה כן? היא מתה. אז מתה היא גם מתמה. בהמה שמתה, מתמה. ומור סבר, הדעה הראשונה, בחזקת איסור אמרינן, בחזקת טומאה לא אמרינן. אנחנו נסתכל ברש"י. מור סבר בחזקת איסור הראשון עומדת שלא הייתה שחוטה, וכיוון זה בחזקת שאינה שחוטה מוקמת לה, הרי מתה ומתמה. זה הדין שבהמה שמתה בניגוד לבהמה שנשחתה. ממשיך רש"י, מור סבר בחזקת איסור אמרינן ולאכילה הוא שנאסרה קודם שחיטה, אבל מה בעניין טומאה, בחזקת טומאה לא אמרינן, שרי בשר מן החי אינה מטמאה. זאת אומרת, מקודם אמרנו בהמה בחיה בחזקת איסור עומדת. זאת אומרת, אם אני אחתוך חתיכת בשר מבהמה כזאת, אני לא יכול לאכול את החתיכת בשר, אבל אותה חתיכת בשר גם אינה מטמאה. אז עכשיו שיש לי בהמה שלא נודע אם נשחתה, זה לא מאפשר לי להרחיק לכת ולומר שכעת היא מטמאה, דהיינו יותר חמורה ממה שהיא הייתה מקודם. מקודם היא הייתה אסורה בחלק מדין עבר מן החי, ועכשיו היא גם כן נשארת בחזקת איסור, אבל לא טומאה, כי טומאה לא הייתה גם כן מקודם. כעת הגמרא מתמקדת בדינו של רב הונא, וכתבנו בשוליים הנושא עד דף י עמוד א', נושא ארוך, דינו של רב הונא. אתם יכולים לראות שסימנו רב הונא בקופסת אש. זה אומר שזה שם, או אם זה היה איזה רעיון או מילה שיחזיק אותנו לפחות עמוד, וכאן זה הרבה יותר מעמוד גמרא, מסמנים אותו בהתאם. אז מה הדינו של רב הונא? בהמה בחיה בחזקת איסור עומדת עד שיוודע לך במה נשחתה. נשחתה בחזקת אתר עומדת עד שיוודע לך במה נטרפה. אז היא בחזקת אתר עד ש מוצאים איזו עבר פנימי שנטרף, דהיינו יש לה איזו חור או פגם שכעת תגדיר את הבהמה כבהמה טריפה. אז אנחנו נפנה שוב פעם לגמרא. גופה אמר אבונה, גופה אומר לנו ציטוט ממה שראינו בדרך אגב מקודם. אמר אבונה, בהמה בחייה בחזקת איסור עומדת עד שיוודע לך במה נשחתה. נשחתה, אז בחזקת היתר עומדת עד שיוודע לך במה נטרפה. הגמרא שואלת שאלה שנשמעת שאלה לשונית, ולמה נשחתה הותרה? מה שכן נאמר על ידי רב הונא, נשחתה בחזקת היתר. למה הביטוי הזה במקום לומר נשחתה הותרה? ויש להוסיף פה לביאור שהמילה חזקה בחזקת היתר, כמו שנאמר, הלשון הזה של חזקה, זה שייך רק במצב של ספק. לפי דבר של רב הונא היה לנו בהמה נשחתה, אז זהו, איזה ספק יש? הגמרא עונה, כמשמע לן, מה שרב הונא מלמד זה כך, דיאף אגב, דיית יליד ברעותה, למרות שנולד רעותה, משהו מעלה גבה נקרא לזה, היא עדיין בחזקת היתר. עכשיו אתם שמחזיקים בפניכם, אני מקווה, בגמרות מסומנות, אתם יכולים לראות שיש לנו סוגריים בצורת זווית מכאן עד שורה שנייה מסוף הגמרא, ובשוליים כתבנו אצל הכוכבית סוגריים אלו עם הצורה הזאת אינם לדילוג אלא מראים דעד כאן עיקר התשובה, דהיינו הלשון שבחר רבונה, דהיינו נשחתה בחזקת עת עומדת. הוא אומר לנו את זה גם אם נולד רעותה. בתוכם, בתוך הסוגריים, מובא דברי הסבר והרחבה. אנחנו נראה שעוד מעט יש עוד סוגריים פנימיים, אלו בגלל הקטע שבתוכם צריך תיקון לשון. והגמרא תעשה כך. אז נחזור לגמרא. מה הכוונה או מה המקרה שניתן לתאר אותו כאיקיה לי בר רעותה? כי דבר מיני רבי אבא מרבונה, בא זאב, אני שחטתי בהמה, ובא זאב ונטל בני מאיים, אני מדלג על הסוגריים האלו, נטלן והחזירן שי נקובין. מהו? אותו זאב לקח משם מאיים ולא רחל את המאיים, הוא החזיר אותם, וכעת הם נקובים. נקב בבני מאיים, אם אני יודע שהיה נקב במאיים של הבהמה לפני שחיטתה, היא טריפה. אבל כאן הזמן שיצירת הנקב לא נודע לי מהו, מי חיישין על שמה במקום נקב נקב או לא, האם יש לחשוש שאותו זאב הכניס את שיניו לאותה מאיים במקום שכבר היה נקב מראש? אם זה מה שהיה, אם היינו יודעים כך, אז זה בהמה טריפה, אז השחיטה לא מועילה להתיר אותה. האם יש לחשוש שזה מה שקרה, שהזאב הכניס, או הזאב עצמו יצר את הנקב, וזה אחרי השחיטה, זה לא מעלה ולא מוריד מה שקורה אחרי השחיטה. עמלי, זה רב הונה מעונה, אין חוששים שמה במקום נקב נקב. רב הונה פוסק לכולה, לא צריכים לחשוש מפני דברים כאלו. עכשיו יש לנו צורך לומר מילה או שניים על המבנה של הגמרא, וגם לפני זה נעבור על מה שקראנו, מה שלמדנו דרך רש"י חמש שורות מסוף העמוד. דאף אגב דאיקיה לי בר רעותה שנולד בה ספק טריפות, ספק קודם שחיטה היה בה אותם נקבים חורים, ויש מצד שני יש לתלותו לאחר שחיטה. אז שוב פעם לגבי אותם נקבים שאני רואה עכשיו אחרי שהזה והחזיר את המאיים, יש לי אפשרות להחמיר, לומר הנקב היה לפני שחיטה, ויש לי אפשרות לתלות את הנקבים בזאב עצמו שהוא עשה אותם. מוקמינן לה חזקת אתר, סתם בהמה אינה טריפה. זה המשמעות של דבריו של רב הונא שמר בחזקת אתר, סתם בהמה אינה טריפה, ותלינן בלאחר שחיטה וכשרה. דילגנו על שתי שורות בתוך סוגריים הפנימיים, נחזור עליהם לפני שנתקדם בגמרא. ראינו שאלת רבי אבא בקשר לזאב שבא ונתן בני מאיים, מהו? אז הגמרא שואלת על השאלה, נטל? הלטנו, אם הזאב נטל את בני מאיים, אין על מה לדון, הם לא פה. ובנוסף לזה, אם הם לא פה, ואני לא רואה שום ראותה, איזה ספק יש, למה רב הונא היה מתבטא בחזקת היתר? שוב, זה מיותר. אלא, נקב בני מאיים, מהו? שואלת על זה גם כן, נקב, על כך הזינן, דהו נגבינו. אם הזאב נקב, עשה הנקב, אז רואים מה קרה, אין כאן ספק גם כן, קשה לגמרי. אלא, כפי שאמרנו מקודם, נטלן, הזאב נטל, לקח משם את בני מאיים, והחזירים כשהם נקובים, מהו? מי חשין שמה במקום נקב נקב או לא? אמר לי, איזו אבו נענה, אין חשין שמה במקום נקב נקב. הסימן שרואים עכשיו, הצורה, צורת הרגש, מוסבר בצד. תחת הכותרת מבנה, ואנחנו גם קוראים לזה מעקב. סימן הזה, הרי געש האלו יופיעו בשני כיוונים. עם החלק הצער בכיוון מעלה, כתבנו קושיות על תשובת רב הונא, דאין חוששים שמה במקום נקב נקב. כך רב הונא ענה, והרי געש יבשרו כל פעם על קושיה, על הכולה של רב הונא. אז אחרי כל קושיה גם יהיה תשובה, והסימן של הרגש בצורה הפוכה שחלק צר כיוון מטה הם התשובות. אני ממליץ, אני מנסה להזכיר את זה מדי פעם, שמאחר שאנחנו זוכים לראות מהשס עוזר, השס המסומן, בואו ננצל אותו עד הסוף. אפשר להסתכל קדימה בגמרא, אני קורא לזה סקירה ממעוף הציפור. אתם רואים את הצורות האלו, צורות הרגש, תמיד עוד כל כמה שעות מתהפכים. אז יש לנו קושיה תשובה, קושיה תשובה, קושיה תשובה, זה הדרך. באמצע עמוד ב' אנחנו נזדקק להתייחס לסימון חדש שמופיע תוך כדי המעקב הזה. הגמרא איתיבי ראה ציפור המנקר בתאינה ואחבר המנקר באבטיחים. אנחנו פונים בעמוד ב', חוששים שמה במקום נקב נקב. הם אני רואה אותם אצל התאנים או אצל האבטיחים. פה המקום אומר יש לחשוש שהנקבים היו שמה לפני כן על ידי נשיכת הנחש. אם נחש נושף בפרי, אז יש לקחת בג'ון שמשאיר שם ארס, ויש בזה סכנת נפשות. מה רואים? רואים שכן אומרים במקום נקב נקב. אגב, כבכבנו את המשפט הזה, כי מכאן קושיה חזיתית נגד דבריו של רב הונא. רב הונא אמר אין חוששים שמה במקום נקב נקב. אגב, תסתכלו בסוף עמוד א', רואים גם שם כבכבנו את המשפט אין חוששים שמה במקום נקב נקב, וכאן כבכבנו חוששים שמה במקום נקב נקב. קושיה על רב הונא. אמר לי רב הונא עונה, מי כמדמת איסורה לסכנתא? איך אתה משווה סוגיה שעיקרו עניין סכנה, סכנת נפשות, חשש ערס נחש, לסוגיה של איסור והתר של הלכות כשרות, הלכות מאכלות אסורות, אסורות מכיוון איסורי אכילה, לא סכנות אכילה. הם שני תחומים שונים, ועל זה רב הונא אומר סכנה שייני. כשמדובר בעניין סכנה, של סכנה, באמת אנחנו נגיד ונחמיר על עצמנו ונאמר במקום נקב נקב. אמר לי רבה מקשה, מה ישנה ספק סכנתה לחומרה? ספק איסו ענמי לחומרה. כשאנחנו מדברים על ספק, אנחנו מדברים על ספק טריפה. אם הנקב היה עוד בחיי הבהמה, היא אסורה מדורייתא באכילה. אז יש לנו כללים, אם יש איזה ספק, במיוחד ספק דורייתא, לחומרה, ללא קשר לסכנה. אז זו קושיית רבה, למה בספק סכנה אתה מוכן להחמיר גם בספק איסורה נמי לחומרה, לדוגמת ספק טריפה? אמר לי אביי, אביי מגיב לרבה ואומר, ולא שני בין איסור לסכנתה, מה אתה לא מבדיל ביניהם? ואילו ספק תומה ברשות הרבים ספקו טהור, ואילו ספק מים מגונים אסורים. מים מגונים, מים שהשארת ללא כיסוי, שיש אפשרות לנחש לבוא ולשתות מהם ולהשאיר בו במים ארס, שם אנחנו כן מחמירים. אז הנה הבא אומר, הנה מצב שבניין נגיד תומה או איסור שלא כרוך בסכנה, ספק בתומה ברשות הרבים, אנחנו פוסקים לכולה טהור, אבל ספק מים מגונים, לא משנה איפה, גם אם הם נמצאים ברשות הרבים, אנחנו נחמיר. רשי כותב שורה שנייה מראש עמוד, ספק מים מגונים, מים שנשאו מגונים בלילה, ספק שתה מהם נחש, ספק לא שתה, וקיים אלן דאסירי אסור, המים האלו אסורים. אז רואים הבדל בין תחום סכנה לתחום איסור והתר. אמר לי רבה עונה, הטעם בספק תומה, הטעם שמקילים הלכתה גמירי לה מסוטה. הלכות של ספק תומה נלמדו בהלכה למשה מסיני מפרשת סוטה. מה סוטה ברשות היחיד? אנחנו יודעים שאישה, אשת איש, שיש איזה ספק אם היא זינתה או לא זינתה, היא אסורה לבעלה. איפה מתרחש או איפה מתעורר הספק אצל סוטה? במקום מוסתר. בסתר, זה רשות היחיד, לא ברשות הרבים. אז כמו שסוטה ברשות היחיד, אף תומה ברשות היחיד. מתי אנחנו נחמיר בענייני ספק תומה? רק ברשות היחיד, אבל לא ברשות הרבים. זה לגבי תומה. ולכן אומר רבה, אל תקשה עליי מכך שמקילים בספק תומה ברשות הרבים. אבל ספק באיסור צריך להיות כמו ספק סכנה ולחומרה, ודלא כרבונה. כך טוען רבה, שהוא ממשיך בעמדתו להקשות על רבונה. ואנחנו נחזור על דבריו של רבה, כמו שבספק סכנה מחמירים, בספק איסור, כמו ספק איסור טריפות, יש גם כן להחמיר. נמשיך בגמרא. מטיב רב סימי, אנחנו במשולש החדש הזה, השפיץ למעלה הם קושיות על רבה. ובואו נזכיר לעצמנו, רבה הוא התקיף את רב הונה. אז אם אנחנו עומדים להתקיף את רבה, זה בעצם להביא סיוע או הגנה לרב הונה. לכן אתם רואים מיד את צורת הרגש הפוך. אז אנחנו מקשים כעת על רבה, מטיב רב סימי. שרץ בפי חולדה. וחולדה מהלכת על גבי כיכרות של תרומה. רק נזכיר לעצמנו ששרץ מת מתמה. אז יש לנו, כפי שאתם רואים פה, חולדה מסתובבת עם שרץ בפיה. והחולדה הולכת על גבי כיכרות של תרומה. ספק נגע, ספק לא נגע. ספקו טהור. והספק טהור הזה אפילו ברשות היחיד, אפילו ספק מים מגולין, אסורים. אז רואים שיש לחלק בין ספק באיסור, כמו תומה ותהרה, לספק סקנטה, כמו שרב הונא אמר מקודם. ולא כמו עמדת רבה ש... כמו בספק סכנה יש להחמיר, גם בספק איסור יש להחמיר, פורים שלא. הגמרא עונה, הטעם נמי, רבה יכול לענות, גם מהמקור שהבאת עכשיו עם השרץ בפי חולדה, הלכתה גמירי לה מסוטה. מה סוטה? דבר שיש בה דעת לשאול, כמו שבפרשת סוטה, שהתורה קובעת שהיא תמיה מספק, ובן אדם אפשר היה לשאול האם היא זינתה, היא לא זינתה, זה דבר שיש בדעת לשאול. אף הכנה מגם בדיני תומה וספק תומה ברשות היחיד, דבר שיש בו דעת לשאול, רק אם יש בו דעת לשאול, רק אז אומרים שספק תומה ברשות היחיד תמה. ואם אין בו דעת לשאול, כמו שרת בפי חולדה, מי תשאל? החולדה היא לא תענה. אז זה דוגמה לדבר שאין בו דעת לשאול, אז אנחנו מקילים, כי היא לא דומה לסוטה. אבל ספק איסור צריך להיות ההתייחסות שלנו כמו בספק סכנה, כך יגיד רבה. אמר רב אשי, תשמע, אז הנה ניסיון. מבחינת הסימונים שלנו בגמרא אנחנו נביא כאן מקור שיהיה סיוע לרב הונא, ובו בזמן יהיה קושיה על רבה. תשמע, אנחנו נצטט מקור שנלקח ממסכת פרה, מי פרה אדומה, שמשתמשים בו עם תערובת אפר פרה אדומה כדי לתאר אנשים מטומאת מת. זה הרקע של המקור הזה. צלוחית עם מים חיים שהם יועדים למי חטאת. עכשיו יש לנו צלוחית כזאת שניחה מגולה ובאה ומצא מחוסה תמיה. יש להוסיף פה תמיה וכל שכן שהיא פסולה למי חטאת, כי במי חטאת אנחנו מאוד מחמירים נשמור על טהרתם. אז אם פוסקים שהמים האלו הם תמאים, אז הם ודאי פסולים למי חטאת. למה? למה שאם הנחת מגולים ובא מצד מחוסים, למה התמאה? שאני אומר, אדם תמא נכנס לשם וחיסה. עכשיו ההפך, הניחה מחוסה ובא מצד מגולה, אם יכולה חולדה לשתות ממנה או נחש, לדברי רבן גמליאל, בלי להיכנס לפרטי פרטים, אבל יש המון הלכות הקשורות למי פרה אדומה, ובין היתר יש איסור לשמש למי חטאת מים שהיו בשימוש קודם. הפסוק אומר מים חיים אל כלי, מים חיים, מים שלא נעבדה בהם שום לחה. ויש בעלי חיים שאם הם שותים, כשהם שותים הם מקיים בחזרה חלק ממה שהם שתו. זה אופייני לחולדה, ולפי רבי גמליאל, כך גם עם הנחש. אז אם יש לי מים שהם יורדים למי פרדומה, הנחתי אותם מחוסים, כאילו נקטתי אמצעי מניעה, מניעת פסול, אבל מה לעשות, מצאתי אותם מגונים, חיות מסוגלות לדחוף מהכיסוי ולהוריד את הכיסוי. לא ההפך, לא חוששים שחיות באות ומכסים דברים, אבל לדפוק או לדפוק את הכיסוי מעליו, להפיל אותו למטה, זה כן. אז אם זה המצב שהמים האלו ממוקמים ומומקים במקום שחולדה או נחש יכולים להגיע להם, או ממשיך הגמרא, שירד בטל בלילה, פסולה. תשימו לב כאן, והדגשנו עם קבקוף המילה פסולה, מוקדם יותר הדגשנו את המילה תמאה. פסולה אומרת פסולה למי חטאת, אבל לא, אין כאן ספק משום תומה. נפקא מינה, אם המים האלו ייגעו במאכלים אחרים, הם יכולים לטמות אותם. לא חוששים מפני תומה. ואמר בשוע בן נביא, מה טעם? למה לא חוששים שאדם תמי גילה אותם ובכך יכולים לטמות אחרים? למה לא אומרים את זה? הגמרא ממשיכה לדף יוד. מפני שדרכן של שרצים לגלות, כמו במקרה הסיפה של המקור, ואין דרכם לחסות, כמו שראינו ברישה של המקור. זה לגבי המים האלו שהמי פרה אדומה. ואילו ממשיך הגמרא אחרי הסוגריים, ואילו ספק מים מגולים אסורים, שמע מינה, חמירה סקנתה מאיסורה, שמע מינה, כמו שרב הונא אמר. ובכך רב הונא הצליח להדוף את כל הקושיות שנשאלו עליו. רש"י אגב הוא מרחיב בהסבר הקטע האחרון. רש"י משורה ראשונה, נלמד את רש"י ביחד. אמרנו למה בסיפה אנחנו חוששים ותולים את זה דווקא בחולדה ולא מכניסים לשיקולים אדם תמי. אז רש"י מסביר, מפני שדרכן של שרצים לגלות, ואף אגב דאדם נמי דרכו לגלות, איקה למיטלין, כאילו לתלות באדם טהור ובשרצים לטהר ובאדם תמי לתמי. כאילו אם מסתכלים על המצב שבסיפה, הנה האפשרויות: אדם טהור גילה את המים, חולדה גילתה את המים, מצד שני אולי אדם תמי נכנס וגילה אותם, תלינן בת ערובה לתאר, מבחינת ענייני איסור והתר, טהרה וטומאה תולים לכולה, כי יש לנו רוב לכיוון טהרה, או אדם טהור או החולדה, חיה היא לא מתמת, ואין דרכן לחסות. זה תיאור הסבר לרישה, למה שמה מדברים על טומאה. הלכך רישה לקה למיטלי בשרצים, השרץ הוא לא נכנס לשיקולים ברישה, וטמאים טהורים שכיחי. ברישה מה נשאר? בני אדם טמאים, בני אדם טהורים, וחיישים על הטמאים. אמה במידי דאיסורה תלינת בת ערובה תשכיחי, ואף אגב דבקולה. אם אני מתקדם ברש"י 3-4 שורות, ואילו ספק מים מגולים אסורים, גרסין וכך גרסנו, ואף אגב דעיקה למימר אדם נכנס לשם שגילה אותה, ושאר שרצים גילו אותה, שאין בה אין סכנה, והבל הוא נחשים מאותה, תלינן בנחשים ועשירי. אז רואים שבקשר לחשש סכנה, לא מתייחסים לרוב, אלא חוששים למיעוט. מה שאין כן בעניין תומה, איסור ואתר, כן, סומכים על רוב גם לכולה. נחזור לגמרא, תננתם, שלושה משקיעים אסורים משום גילוי. זאת אומרת, אם הם נשארו מגולים, דווקא בשלושה משקיעים האלו, יש חשש, קיים חשש שנחש ארסי ישתה מהם, וממילא הם יהיו אסורים. מים ויין וחלב, וכמה יישוב יהיו אסורים? תשובה, כדי שיצא הרחש, הרחש זה הנחש, ממקום קרוב וישתה. וכמה מקום קרוב? אמר רב יצחק ברי לרב יהודה, כדי שיצא מתחת אוזן כלי וישתה. שואלת רמה, ישתה? רק חזי לה, מה איזה ספק יש? אם זה, אם זה מדובר שכדי שיצא מתחת כלי וישתה, הנה אתה רואה אותו, שותה. איזו, למה מתייחסים אליו כמין רק חשש באלמה? הגמרא עונה, אלא ישתה ויחזור לחורו. מספיק זמן, אם נשארת את המשקים האלו מגונים, מספיק זמן שהנחש יכול לצאת מתחת לידית של הכלי, האוזן הכלי, יכניס את ראשו למפלס המשקים, ולהיעלם משם, לחזור לחורו, זה עניין של, זה יכול להיות עניין של כמה, של פחות מדקה, בוא נגיד, זה כבר הופך את המשקים האלו להיות מגונים, ולפי דין הגמרא לא לשתות מהם משום חשש סכנה. עד כאן שיעורנו להיום.